וקוצרכם את קציר ארציכם, לא תחלה פעת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. וחרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. כך מופיע בפרשתנו בפרק י' פסוקים ת' וי'. חיוב לקט הוא חיוב על בעליו של שדה לדאוג לעניים. בדרך כלל, לקט נכלל כחלק משלישיית מתנות העניים, לקט, שכחה ופאה. ישנם קשרים בין שלושת סוגי המתנות, ונראה כי הדברים משפיעים האחד על השני. ראשית, הגדרות הבסיסיות. פאה מחייבת להשאיר כמות מסוימת של תבואה בסוף הקצירה לעניים. מן התורה אין הגדרה לכמות המחויבת, אך חכמים הגדירו זאת כאחד משישים. שכחה מתייחסת לתבואה שנאספה לכדי אלומה, אשר הבעלים שכח בשדה. הכמות של שכחה היא עד שתי אלומות על פי חכמים. לקט מתייחסת לשיבולים הנופלים תוך כדי קצירת השדה. הכמות שנאמרה בחזל בהקשר של לקט היא בדרך כלל עד שתי שיבולים, כולל, ונידון בכך בהמשך. בפסוק שהבאנו מפרשתנו נאמר כי בעת הקצירה אסור לחלות, כלומר לקצור את הפאה, או ללקט את השיבולים הנופלות כדין לקט. מתנות נוספות שעולות בפסוקים אלו הם פרט ועוללות. פרט מתייחס למספר ענבים קטן נופל בעת איסוף הפירות בכרם, בדומה ללקט, ואילו עוללות מתייחסים לפירות שלא גדלו בצורה של אשכול ענבים בסיסי. את שניהם יש להשאיר לעניים. פסוק י' מסיים, לעני ולגר תעזוב אותם. יש להשאיר אותם לחלק הנמוך יחסית בחברה. חיוב לקט מופיע בעוד שני מקומות בתורה, ראשית בפרשת אמור בתוך פרשיות החגים בפרק כ"ג פסוק כ"ב, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. האזכור כאן של הפאה והלקט מופיע בצורה מדויקת וקצרה. והחיוב להשאיר לעני ולגר את התבואה. בספר דברים בפרשת כי תצא מופיעות מספר מתנות עניים, בדברים פרק כ"ד פסוק י"ט, כי תקצור קצירך בשדה ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו, לגר ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. מתנות העניים המופיעות כאן וביניהם שכחה מופיעות כאן עם שני הבדלים ברורים. הראשון, מקבלי המתנות. בפסוקים מספר ויקרא מופיעים לעני והגר. בספר דברים מופיעים הגר, היתום והאלמנה. בנוסף ישנו שכר בצד המתנות בספר דברים, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. לעומת זאת בספר ויקרא, ישנה סיומת קבועה, אני השם אלוקיכם. ננסה להתחקות אחר התפתחות חיוב הלקט, כאשר המיקוד יהיה על כמות הלקט אשר נכללת בחיוב זה. נתחיל במסכת פאה המתמקדת במתנות עניים, בפרק ו' משנה ה'. שני עומרים שכחה ושלושה אינן שכחה. שני ציבורי זיתים וחורבים שכחה, ושלושה אינן שכחה. שני הוצני פשטן שכחה, ושלושה אינן שכחה. שני גרגרים פרט, ושלושה אינן פרט. שני שיבולים לקט, ושלושה אינן לקט. אלו כדברי בית הלל. ועל כולן בית שמאי אומרים, שלושה לעניים וארבעה לבעל הבית. בשכחה פרט ולקט, דעתם של בית הלל היא, כי שני שיבולים הינם בגדר חיוב לקט ושלושה אינם. כלומר, אם נופלות שתי שיבולים מידו של החקלאי קוצרת שדהו, הוא מצווה להשאיר אותן למיעוטה היכולת. אם נופלות שלוש שיבולים בבת אחת, החקלאי יכול לקחתן. זאת לפי שיטת בית הלל. בית שמאי טוענים כי גם במקרה של שלוש שיבולים, הבעלים מצווה להשאיר אותן על האדמה למיעוטה היכולת. כאשר נופלות ארבע שיבולים, הוא יכול לקחתן. כך ההבנה הפשוטה של המשנה, וכך גם הירושלמי והפרשנים שנביא, רואים את המשנה. אך ניתן גם לומר כי אם מתייחסים לניסוח שהדברים נכתבו במשנה, המופיעים גם כן בכתבי היד השונים, אנחנו יכולים להבין דברים נוספים. פירוט הכמויות של 2x ו3 אינם x הם כדברי בית הלל, כלומר זוהי סברת בית הלל. בית שמאי בסוף המשנה אומרים, שלושה לעניים וארבעה לבעל הבית. כמובן המחלוקת שמופיעה בסוף בלבד ולא בצמידות לכל מתנת עניים במפורט היא כדי לחסוך מלל, משום שאת המשניות שיננו בעל פה וחשוב לצמצם את המילים כדי לזכור אותם בצורה קלה ומהירה יותר. אך מעבר לכך, ניתן היה לומר באהבה אמינה כי חיוב הלקט מוסכם על בית הלל ובית שמאי. במילים אחרות, מוסכם על בית הלל ובית שמאי כי החיוב של חכמים הוא רק על שתי שיבולים. שלוש כבר אינן לקט. בית שמאי מוסיפים נדבך נוסף, שלושה לעניים וארבעה לבעל הבית. ישנם שני אספקטים לחיוב לקט, איסורי וממוני. ניתן לחשוב על כך שבפסוקים בספר ויקרא אין אספקט ממוני כלל. ישנו איסור, והסיומת של הפסוקים היא אני השם אלוקיכם. הפסוק על שכחה בספר דברים מסיים את דברה בביטוי למען יברכך השם אלוקיך. הברכה יכולה להתייחס לברכה הממונית. אם כן, ניתן לטעון ולומר כי שתי שיבולים הינן בכלל האיסור, ושלוש הם כבר מחוץ לגבול האיסור. אם בעל הבית ייטול שלוש שיבולים, הוא לא יעבור על האיסור. כלומר, לפי בית הלל, האיסור שווה לחיוב הממוני, אין הבדל ביניהם. מעבר לשתי שיבולים, אין יותר שום דבר מוטל על בעל הבית. לעומת זאת, בית שמאי יכולים לסבור, לפי כיוון זה, כי האיסור חל על שיבולת אחת או שתיים, כלומר החקלאי אסור לו ללקוט שיבולת אחת או שתיים שנפלו מידיו. החיוב הממוני חל גם על שלוש שיבולים. מעבר לכך אין גם חיוב ממוני. כלומר, אם החקלאי משאיר את שלושת השיבולים שנפלו מידו, הוא מקיים את הציווי ממלואו. אם הוא נוטל אותן, הוא לא עובר על איסור, אך לא קיים את הצו האלוקי בשלמותו. נראה כי אין סנקציה משפטית כאשר אין איסור, וממילא החיוב הממוני כאן חסר שיניים. כמובן, אם הבעלים משאיר יותר משלוש שיבולים, הוא בעל חסד. זה כבר מעבר למתנות העניים הנדרשות ממנו. זהו רעיון באב האמינא שברמתו המעשית לא התקבל, אך אולי נראה השתקפות שלו בהמשך. נעבור כעת לגרסת התוספתא לחיובי מתנות עניים, בתוספתא של מסכת פאה, פרק ג' הלכה ה'. וכך מופיע שם, שתי כריכות המובדלות זו מזו שכחה. שלוש אין שכחה. שני עומרים המובדלים זו מזו שכחה, שלושה אין שכחה. שתי גפנים המובדלות זו מזו שכחה, שלושה אין שכחה. שני גרירין פרט, שלושה אין פרט. שתי שיבולין המוטלות כדרכן לקט, שלוש אין לקט. אלו דברי בית הלל. התוספתא קצרה בלשונה, כפי המופיע בגרסה זו, ואמרה רק את שיטת בית הלל. בכתבי יד וינה וארפורט הגרסאות מעט שונות. מעניין הדבר כי בכתב יד ארפורט הדעה הגורסת 2x ו3 אינן x היא שיטת בית שמאי. שיטת בית הלל לא מופיעה בגרסה זו של כתב היד. סביר להניח כי ישנה בגרסה זו טעות, והשיטה שהובאה באותו כתב יד ארפורט זה שיטת בית הלל. ראינו את שיטות בית שמאי ובית הלל. עתה ננסה לפרט את ההסברים השונים לאותה המחלוקת שסקרנו. נתחיל בהסבר הירושלמי במסכת פאה פרק ו' הלכה ד'. אמר רבי יבון, תעמי הוא דבית שמאי, לגר ליתום ולאלמנה יהיה. תעמי הוא דבית הלל, לעני ולגר תעזוב אותם. אמר רבי מנה, שניהם מקרא אחד הדרשו, לגר ליתום ולאלמנה יהיה. בית שמאי אומרים לעניים, ובית הלל אומרים לבעל הבית. רבי אבינו אבון מסביר כי בית שמאי למדו כי חיוב לקט הוא עד שלוש שיבולים מהפסוק בספר דברים. בית הלל נקטו את הפסוק מפרשתנו כמקור לחיוב לקט. ניתן לומר כי רבי אבין נתן את הדגש של הפסוק הנאמר בדברים הגורס שלושה אנשים מעוטי יכולת, ובית הלל מתייחסים לפסוק הגורס שני מעוטי יכולת. מכאן אפשר להגיע בקלות לשיטות של בית שמאי ובית הלל. רבי מנה טוען לעומתו כי שניהם למדו את חיוב לקט מהפסוק בספר דברים. השאלה היא בפרשנות הביטוי לגר ליתום ולאלמנה יהיה. השאלה היא האם המילה יהיה מורה על שיוך הלקט לאותם מעוטי יכולת, או שמאולי הביטוי יהיה בסוף הפסוק מראה כי שלושת השיבולים שייכות לבעל הבית. מעניין הדבר כי ניתן לחשוב ולומר כי שיטת רבי אבין ממחישה את השיטה שהעלינו לאל באהבה אמינא. לשיטתו של רבי אבין, בית שמאי אכן משיטים את חיוב הלקט על הפסוק הממוני, ובית הלל על הפסוק האיסורי. אמנם החלוקה לאיסור וממון בצורה מפורשת לא עולה בדבריו של רבי אבין, אך בוודאי הרוח של חלוקת ממון או איסור ניכרת לעין. השאלה היא מה הדגש, הפן האיסורי או הפן הממוני, כאשר אנו באים לקבע את חובת נתינת לקט. נזכיר כעת את הספרי לאחר שראינו את הירושלמי שסקר את הדעות בהקשר של הפסוק, ממנו כל דעה דרשה את דעתה. וכך מופיע בספרי בפרשת כי תצא פסקה רשפ"ג. ושכחת עומר, ולא הגדיש. יכול אף לא שניים, תלמוד לומר, לגר וליתום ולאלמנה יהיה. מכאן אמרו, שני אומרים שכחה, שלושה אינם שכחה. שני ציבורי זיתים וחורבים שכחה, שלושה אינם שכחה. שני גגרים פרט, שלושה אינם פרט. אמנם הדיון של ספרי מתמקד בשכחה, אך ראינו גם במשנה כי הדיון של כמות המתנות קרוב ודומה בין שכחה, לקט, פרט ועוד. הספרי מביא את הפסוק בפרשת כי תצא כמקור לכמות החיוב של שכחה. זאת בניגוד למשנה ולתוספתא שלא נקטו בפסוק. נקודת המוצא היא כי שכחה לא חלה על גדיש שלם. מכאן ממשיך הספרי כי אהבה אמינה תהיה שגם שני אומרים לא נכללים בחיוב שכחה. דורש הספרי מן הפסוק כי אכן שני אומרים הם שכחה, אך שלושה אינם. נשים לב שבגרסה לפנינו ככל הנראה יש טעות בפסוק משום שהוסיפו וו החיבור במילה וליתום שלא מופיע בפסוק. שיטת הספרי מסתדרת היטב עם שיטת רבי מנה בשיטת בית הלל, שאמר שגם בית שמאי וגם בית הלל למדו את הדין מהפסוק בספר דברים. לשיטת רבי אבין ישנה חוסר הלימה עם הספרי. עתה נזכור מספר פרשנים בהבנה של חיוב לקט. נראה את פירושו של רשי. וכך הוא אומר במסכת סנהדרין דף פ"ח עמוד א', שלוש אינן לקט שאין דרך להפקירן. רשי טוען כי ההבדלה בין הכמות המחויבת בלקט לכמות שכבר אינה מחויבת תלויה בדרך העולם. אם העולם רגיל להתייחס ל-X שיבולים כמשהו מחשיבות מועטה ומפקיר אותם, זהו חיוב לקט. שני דברים עולים משיטתו. האחד סביר כי לפי שיטתו כאן המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי בדרך העולם להפקיר שיבולים. בית הלל אומרים כי שתי שיבולים חקלאים מפקירים. בית שמאי אמרו כי דבר זה נכון גם לגבי שלוש שיבולים. בנוסף שיטתו משאירה פתח לשינוי רמת החיוב הלקט ברמה התיאורטית. אם הסיבה לקבוע את שיעור הלקט תלוי בדרך העולם להפקיר, אזי במצב כללי טוב יותר תיאורטית יכול השיעור להשתנות. ברמה המעשית כמובן הדבר זוקק סמכות הלכתית תואמת. נמשיך עם פירושם של תוספות אנשי שם על המשנה במסכת פאה בפרק ו' משנה ה'. וכך מופיע בדבריהם, אמנם בגמרא דידן סנהדרין פ"ח ובבא בתרא ע"ב מפרש רש"י התמה מהספרה, דכתיב ושכחת עומר ולא גדיש, דשלושה עומרים גדישם. ואין שם בפירוש הראב"ד שהקשה, תנח עומרים, אבל שלוש שיבולים אינם לקט, שלוש גרגירים אינם פרט מנלן, ובלקט אפשר לומר, לקט קצירך מרחמנה ולא קציר עצמו. פעמים נמי אדם קוצר שלוש שיבולים בבת אחת ולא יותר. תוספות אנשי שם הולכים בכיוון שעלה מהספרי, כי נקודת המוצא היא כי גדיש לא שוכחים, וכל מה שלא נכלל בגדר זה הוא בכלל שכחה. שלושה אומרים הם בכלל גדיש. שואל על כך הראב"ד, מאיכן יודעים אם כן כי שלוש שיבולים אינם לקט? הפער בין שתי ערימות לשלוש ערימות ניכר, אך בין שתי שיבולים לשלוש אינו ניכר כל כך. ההסבר לפי התוספות אנשי שם הוא, כי לקט הוא לקט הקציר ולא הקציר עצמו. כלומר, כל מה שאדם קוצר, ממועט מדין לקט. הנחת היסוד היא שמינימום הקציר של אדם יכול להיות שלוש שיבולים. נשים לב שזוהי פשוט תמונת ראי של פירושו של רש"י. נמשיך את הדיון דרך דברי המלבים בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ט. ומכל מקום הם מעטינן יותר משניים, רוצה לומר שלושה שאינם סמוכים זה לזה שלא נקרא גדיש, מדעיה לא לומר לכתוב לגר, ליתום ולאלמנה, או לגר וליתום ולאלמנה, שאז היה פירושו שיהיה לכל אחד מאלה, אבל לגר, ליתום ולאלמנה פירושו או לגר וליתום או ליתום ולאלמנה, מפני שהתורה מדברת שכל אחד מהם ייקח עומר שלם, ולא שיתפסו בו שניים לחלק ביניהם. שלא יכול להיות רק לשניים, דימי שלושה אינו שכחה. המלבים נוקט גישה לשונית. וו החיבור מדגישה כי הביטוי לגר, ליתום ולאלמנה הוא מוזר. היה ראוי לכתוב לגר וליתום ולאלמנה, או לגר, ליתום ולאלמנה. למרות שהיום היינו יכולים לנסח זאת בצורה של לגר, פסיק, ליתום ולאלמנה, והיינו עינו זאת כביטוי תקים. אם כן המלבין טוען כי שיטת בית הלל מסתדרת כאן. לגר, ליתום ולאלמנה משמעותו, או לגר וליתום, או ליתום ולאלמנה, וממילא שני שיבולים מול כל קבוצה של מעוטי יכולת. שיטת בית שמאי לא מוסברת לפיו. כנראה שבית שמאי התעלמו מההקשר הלשוני. ניתן כמובן לחשוב על סברות נוספות, אך אין כאן מקום להאריך. הרדב"ז תופס את כיוונו של המלבים בצורה ברורה יותר בדבריו על הירושלמי במסכת פאה, פרק ו' הלכה ד'. אמר רבי מנה, שניהם מקרא אחד הדרשו. פירוש, דל רבי אבון, קש יקרא, דבית שמאי לבית הלל. על כן מפרש רבי מנה, דגם בית הלל סברי קרא דבית שמאי לגר ליתום ולאלמנה יהיה. אלא דבית שמאי סברי ליתום ולאלמנה תרי. ובית הלל סברי מדכתיב ליתום בלא וו ולאלמנה בוו, הוו מחבר אותם. דלוהבו ליתום ולאלמנה אל אחד. כן פרש הגרא. ההבדל בין שיטת בית שמאי לבית הלל לפי הרדב"ז על פי רבי מנה הוא, האם סוברים את כמות מעוטי היכולת כיחידים, שזה בית שמאי, או שוו החיבור משחק את תפקיד לשוני ומחברת את הגר ולאלמנה לקבוצה אחת, כשיטת בית הלל. הפני משה על סוגיית הירושלמי, באר את דרשותיהם של בית שמאי ובית הלל בצורה אחרת. וכך אומר הפני משה, שניהן מקרא אחד דרשי, כלומר, דרמי מנה בא לתרץ דיאחי קש יקרא דבית שמאי לבית הלל. הלכך כאמר, דשניהן מקרא אחד הדרשי. והיינו, דלבית שמאי היקרא לגר ליתום ולאלמנה, גלי הקרא דלעני ולגר, דמה שאמרתי לך לעני, זה יתום ולאלמנה. ונתרבה לזה אחד, ולזה אחד, ולגר אחד. הרי כאן שלושה לעניים. ובית הלל סברי דקרא דקדים הוא דווקא. וליתום ולאלמנה דאידך קרא פירושה דלעני הוא, מי הוא היתום ולאלמנה, וכדומה. ומדכללן בחדה, אין כאן אלא אחד. ולגר, אחד. הרי כאן שניים לעניים. ומשהו יותר לבעל הבית. רבי משה מרגלית, הפני משה מסביר, כי בית שמאי ובית הלל חולקים בקשר בין הפסוקים בויקרא לפסוק בדברים. כזכור, בויקרא הביטויים הם אני וגר, ובדברים, גר יתום ולאלמנה. הוא מסביר כי אני שווה יתום ולאלמנה. לבית שמאי הפסוק בדברים, הוא גילוי דעת למשוואה. ומכאן יש שישנם שלוש קבוצות שמקבלות לקט. לכן שלוש שיבולים עדיין הן בגדר חיוב לקט. כלומר, העני והגר, העני נפתח ליתום ולאלמנה, וממילא יש פה שלוש קבוצות. לעומת זאת, בית הלל טוענים כי הפסוקים בויקרא מייצרים את מקור החיוב. אמנם בדברים ישנו פירוש של אותו חיוב ברמה המילולית, אך פסוק זה לא משנה את רמת החיוב, ולכן אנחנו נשארים על שני שיבולים. המהר"ל בספרו גור אריה מביא פירוש פשוט. וכך הוא אומר על פרשת קדושים, פרק י"ט פסוק ט', אבל שלושה אינן לקט. כך דרשו בתורת כהנים. מדכתיב בפרשת אמור, לעני ולגר תעזוב אותם, ואותם בלשון רבים, מיעוט רבים, שני שיבולים. פירושו של הגור אריה מתייחס לשיטת בית הלל. העזיבה נאמרה בלשון רבים. מיעוט רבים, שניים. אם כן לקט נאמרה על שתי שיבולים. כמובן ששיטתם של בית שמאי נותרת ללא הסבר. נוסיף ונאמר כי לשון הפסוק הוא לקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. כלומר הלקט שנאמר בלשון יחיד, מתייחסים אליו בהמשך כאותם. מחוסר האלימה בין לשון היחיד לרבים, מבין הגור אריה, המושג לקט פירושו משהו בלשון רבים. ומכאן למיעוט רבים, שניים. רעיון מעניין בביאור חיוב לקט ובהבחנה בין קבוצות שונות יחד עם חידוש הלכתי, עולה בדברי החשוקי חמד על מסכת פאה פרק ו' משנה ה'. כך הוא אומר, חידה. נאמר במשנה בפאה פרק ו' משנה ה', שני שיבולים לקט ושלושה אינן לקט, אלו כדברי בית הלל. ועל כולן בית שמאי אומרים, שלושה לעניים וארבעה לבעל הבית. מתי קורה שגם שלוש שיבולים מותר לעני ללקט אף לשיטת בית הלל? תשובה. נאמר במסכת שבת דף קי"ג עמוד ב' על הפסוק ויאמר בועז למי הנערה הזאת, וכי דרכו של בועז לשאול בנערה, אמר רבי אלעזר, דבר חוכמה ראה בה, שתי שיבולים לקטה, שלוש שיבולים לא לקטה. ותמה מרשה, הגם שאר עניים ודאי היו מדקדקים בכך, ומה ראה בה? ואלה חידוש גדול על פי המבואר בירושלמי, וכן הוא ברבי משה והרש בפאה פרק ו' משנה ה', דתמה דבטילל, דשתיים לקט, מדכתיב לעני ולגר, ובית שמאי סברי שלוש לקט, דכתיב לגר, ליתום ולאלמנה. ולפי זה רות, שהייתה גיורת וענייה ואלמנה, אפשר דבחיי גבנו מודו בטילל שיכולה ליטול שלוש. אבל ראה בדבר חוכמה שלא החשיבה עצמה כמי שיש בו שלוש אלו, ונטלה רק שתיים כסתם בני אדם. וכתב על כך הגרשז אוירבך, והוא חידוש גדול בהלכה. לפי זה במקום שיש גרים חייב להניח גם לשלוש, ואם אין גרים שפיר לא קטן לעצמו, אם הם שלושה. החשוקי חמד העלה מקרה כי גם לשיטת בית הלל יחול חיוב לקט גם על שלוש שיבולים. הוא לומד כי שיטת רבי מנה בירושלמי, המבססת את שיטות בית שמאי ובית הלל לפסוקים שונים, מראה כי ניתן ללמוד על ארבע אוכלוסיות שיתלו לקט. אני, גר, יתום ולאלמנה. רות המואביה הייתה חלק משלוש אוכלוסיות, ענייה, גיורת ואלמנה. אם כן, היה ראוי שתיטול שלוש שיבולים. אך בפועל על פי דרשת המערשה, נטלה שתי שיבולים ככל אני. רצה לחדש החשוקי חמד על פי הגרשז, על בסיס זה, כי גרים שאינם קל לעצמם על פי האמור בתלמוד בבלי, קידוש עם דפיין ד' עמוד ב', נחשבים גם אוכלוסייה נוספת לעניין לקט. אם כן, אם סופרים אוכלוסיות, החקלאים מצווים שלא ללקוט גם שלוש שיבולים כאשר ישנם גרים בסביבה, כתוספת לשיטת בית הלל. הדבר ככל הנראה לא נפסק להלכה על פי רוב. נסיים את דיוננו במדרש נאה המופיע בספרה בפרשת אמור, פרשה י' תחילת פרק י' ג'. ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פעצדך בקוצריך ולקט קצירך לא תלקט. אמר רבי אברדימס ברבי יוסי, וכי מה ראה כתוב לתנה באמצע הרגלים פסח ועצרת מכאן וראש השנה ויום הכיפורים מכאן? אלא למד שכל מי שהוא מוציא לקט שכרה ופאה ומעשר עני, מעלים עליו כאילו בית המקדש קיים והוא מקריב קורבנותיו לתוכו. וכל מי שאינו מוציא לקט שכחה ופאה ומעשר עני, מעלים עליו כאילו בית המקדש קיים ואינו מקריב קורבנותיו לתוכו, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. לסיכום, ראינו מספר שיטות אודות ההבדל בין שיטת בית שמאי ובית הלל בהבנת רמת חיוב לקט. השיטה הראשונה, שיטת הירושלמי רבי אבין, מחלוקת ברמת הפסוקים, ראינו שניתן לקשר זאת לרעיון באהבה אמינה של איסור מול חיוב. הירושלמי הביא שיטה נוספת של רבי מנה, מחלוקת בביטוי יהיה בין בית שמאי ובית הלל. רש"י והתוספות אנשי שם דנו בנושא של דרך העולם להפקיר או שלא להפקיר, בין בית שמאי ובית הלל. המלבי והרדב"ז דנו אודות וו החיבור. הפני משה, פרשנות הפסוק מויקרא על ידי הפסוק מדברים, והשיטה האחרונה שראינו, של גור אריה, מדברת על כך שהביטוי אותם בפסוק הוא בלשון רבים, ולכן לומדים מכך שצריך להשאיר שתי שיבולים. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והפעם סודיות מושלמת. תורת הצפינה הלוי קריפטוגרפיה היא ענף מתמטי שמתעסק במחקר ופיתוח שיטות אבטחת מידע. מקור המילה קריפטוגרפיה הוא חיבור של שתי מילים, קריפטו, שמשמעותה נסתר או אמנות ההסתרה, וגרפיה, שמשמעותה כתיבה. בתחום זה קיימת הגדרה לצופן בלתי ניתן לשבירה, העונה לשם סודיות מושלמת. הגדרה זו מתייחסת גם לאויב עם כוח חישוב בלתי מוגבל. ההגדרה האינטואטיבית של סודיות מושלמת היא כך. נניח כי ישנו אויב שקיבל טקסט מוצפן. סודיות מושלמת מבטיחה שכל טקסט גלוי ללא הצפנה יראה לאויב כראוי להיות מפוענח על ידי ההצפנה באותה הסתברות. ניקח דוגמה. נניח כי האויב מקבל את הטקסט המוצפן AVFSRT. יש בידיו שני טקסטים גלויים שיכולים להיות הפענוח של אותו טקסט מוצפן. BARELH ו-HARELB. הנחת היסוד היא כי ביד התוקף ניצמת סכמת ההצפנה, כלומר השיטה שבה המידע הוצפן. אך חסר לו את המפתח. המפתח מכיל בדרך כלל אותיות או מספרים או ביטים, שמאפשר לקחת את השיטה, ויחד עם אותו רצף תווים, אותיות וכולי, לפענח את המילה המוצפנת לכדי טקסט קריא. במקרה הנ"ל, ישנה שיטה שבה כל אות מוצפנת בעצמה עם מפתח אחר, בשם צופן ויז'ינר, אך לא נרחיב כעת על שיטה זו. במקרה שכזה, לאור העובדה של התוקף אין דרך לדעת מי מבין שני הטקסטים הוא הטקסט שהוצפן למילה AVF-SRT, ישנה סודיות מושלמת. לעומת זאת, נניח כי התוקף יודע כי האות הראשונה במילה המוצפנת A מפוענחת לאות H, או לחלופין, הוא יודע בוודאות מסוימת שהאות המוצפנת A בתחילת המילה AVF-SRT אינה מפוענחת לאות B. משתי האופציות האלו, הרי הוא יודע בוודאות כי המילה שהוצפנה היא H-A-R-E-L-B, כי מתחילה ב-H, או לחלופין לא מתחילה ב-B. אין במקרה שכזה סודיות מושלמת. הכרנו את המושג של סודיות מושלמת, אתה נקשר בין שני התחומים. חיוב לקט הוא חיוב על כמות שיבולים קטנה מאוד, 2 או 3 כמו שראינו לעיל. כמות זו היא כמות קטנה מאוד של יבול עבור החקלאי. מבחינתו כמות כזו בדרך כלל מופקרת, משום שהיא לא משמעותית והיא לא נקצרת בבת אחת, ונופלת. לחקלאי השיבולים הללו לא משמעותיות כל כך. לעני לעומת זאת זה יכול להיות מציל חיים. גם הכמות הקטנה ביותר של יבול יכולה לעזור לו לעבור את היום. במידה פרדוקסלית, גם בעולם הבטחת המידע, כמות קטנה מאוד של מידע יכולה להיות משמעותית. בסודיות מושלמת אנו אומרים כי במקרה והתוקף מקבל טקסט מוצפן וכל טקסט גלוי יכול להיות הפענוח המתאים בהסתברות זהה, במקרה כזה נשמרת הסודיות המושלמת. כל פיסת מידע קטנה ככל שתהיה, שתייצר נטייה לכיוון מילה גלויה כלשהי מאותו טקסט מוצפן, תשבור את הסודיות המושלמת. אפילו אות אחת או תו אחד בתחילת מילה או טקסט ארוך מאוד, תגרום לתוקף לנחש בצורה מושכלת ולהבין מה היה המידע המקורי. לבעל המידע בוודאי מדובר על מידע ארוך, ביט אחד או אות אחת לא נחשבים למידע רב שנחשף מול התוקף, בוודאי אם נחשוב על מסמך ארוך או אפילו ספר שלם. לבעל המידע בוודאי מדובר על מידע ארוך, ביט אחד או אות אחת לא נחשבים למידע רב שנחשף מול התוקף, אך לתוקף, מידע שכזה יכול להיות בבחינת עולם ומלואו. בשני המקרים, המשפט המתאים הוא, כמו שמופיע בבראשית רבה, פרקי עוד זין, החזיק המועט את המרובה. לסיכום, דנו בנושא הלקט ורמת החיוב הנכללת במתנת עניים זו. לאחר מכן הכרנו את נושא הסודיות המושלמת בקריפטוגרפיה. חיברנו את שני התחומים דרך הכמות המועטת של המידע הנצרכת לשבור את הסודיות מול כמות הלקט שמסייעת לעני ברמה היומיומית. שבת שלום.